השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
ערב טוב, ברוכים הנמצאים. חודש אדר שמח, כתוב מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, עשיו בפורים. רק בכל זאת יש עניין של ללכת ולהוסיף בשמחה עד סוף חודש אדר, זה כל ימים מיוחדים של שמחה. אחד העניינים שפועלת שמחה זה כלי לקבלת השפע. חשבתם על זה פעם? האם חשבתם פעם שזוג ניסה, כן, מתחתן? זה כשלעצמו דבר משמח שהם בחרו זה בזו והולכים לחיות את חייהם בצוותא. במקום לעשות את זה ככה בפשטות, מזמינים מאות אנשים לתעד את שמחתם ולהיות איתם בשמחה. עכשיו, לכאורה, זה תמוע שהולכים לשמח, אדם שמח. אלא מה? אחת ההבנות לכך, שזו שמחה, השמחה הגדולה, היא עושה כלי לקבלת השפע שיבוא בהמשך. כי במשך הזמן, מה שקורה בזוגיות, הזוגיות מתחילה במימד שנקרא גדלות מוחין. היכולת של האדם להתרחב מחוץ לעצמו וליצור קשר עם מישהו אחר זה גדלות מוחין. ולאחר זמן יכול להיות בקשר מצב של קטנות מוחין. קטנות מוחין זה שהתודעה מצטמצמת ואפילו מתבאסים זה על זה. היה זוג אחד בתל אביב שהתחתנו ואחרי זה התבאסו. עכשיו העניין הזה של השמחה זה להמשיך נכונים גם שבת. שבת יורד אור רוחני ואומרים לנו בואו תהיו שמחים, תענגו את השבת, תכבדו אותה. אז מתברר שכל פעם שיורד שפע לעולם, שפע מיוחד, אז השמחה היא הכלי להכיל את אותו שפע. זה לצייר אותו לטוב. בכ"ה באדר ב' תק"ע, לפני 204 שנים, החל רבנו הקדוש רבי נחמן, בן שמחה ובן פייגה, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן, לספר את המעשה בישיבה הקבצנים. על המעשה הזה הוא אמר שאם הוא היה בא לעולם את זה רק בשביל לספר את המעשה הזה, זה היה כדאי. ובואו נראה רגע את השורות הראשונות שם במעשה. כבר בכותרת כתוב, אספר לכם איך היו שמחים. אומר מעשה במלך אחד, שרצה למסור לבנו את המלוכה עוד בחייו. ומה הוא אמר לו? קודם כל הוא עשה עבורו משתה. וזה הנקודה שכדאי לשים לב אליה כבר בהתחלה. שנאמר שהוא מוסר לבנו את המלוכה עוד בחייו, ועשה משתה גדול, ובוודאי בכל פעם שהמלך עושה בעל, בעל זה כוונה משתה או שמחה גדולה מאוד. כי מה העניין של המשתה הגדול שהמלך עושה? משתה, למה זה נקרא משתה? מלשון שתייה. זאת אומרת שיש שם בעיקר שותים, ולמה כולם שמחים בזה? כי המלך, מה שעושה המשתה, הוא מגלה את האהבה הקיימת בסתר. המשתה, הארוחה החגיגית, השמחה. אנחנו רואים שהארוחה היא הרבה מעבר לעניין הפרקטי שאנשים אוכלים בשביל לסבוע. אנחנו רואים שמיוחד ארוחת מצווה, ארוחה של שמחה, היא מבטאת הרבה יותר. כי בשביל לסבוע מספיק שבן אדם יאכל סנדוויץ', כריך בלעז. מדוע העניין הזה של כל כך שמחה? אלא שעושים את המשתה, המלך והעם מתוועדים ביחד. מתגלית אהבתם, שעם אוהבים את המלך והמלך אוהב את העם. ובמשתה יש את הישיבה המשותפת. עכשיו, בוודאי כל פעם שהמלך עושה בעל הוא שמחה גדולה מאוד. בפרט אתה, שמסר המלוכה לבנו בחייו, בוודאי היה שמחה גדולה מאוד. למה זה שמחה גדולה מאוד שמוסר לבנו את המלוכה בחייו? שיש למלוכה המשכיות. התרגלו למלך, ויודעים שהבן שלו הוא, יש בו את המעלות הטובות הללו. והיו שם כל השרי מלוכה וכל הדוכסים והשרים, והיו שמחים מאוד על המשתה. כל אחד מהנמצאים פה חובה עליו עכשיו לדמיין מה זה והיו שמחים מאוד על המשתה. תדמיינו אותם, מקישים כוסות, מוזיקה ברקע, מלצרים עם טוקסידו, עוברים בין החוגגים, וממש אווירה שמחה מאוד. וגם המדינה היו נהנים מזה שמוסר המלוכה לבנו בחייו, כי הוא כבוד גדול למלך. והיה שם שמחה גדולה מאוד, והיה שם כל מיני שמחה. קפליאס, מה זה קפליאס? מקלות. וקומדיאס, הצגות. יש מוזיקה טובה שעושה את העניין, ויש הצגות טובות שככה עושות את האווירה הטובה. וכיוצא מזה כל מיני שמחה, הכל היה שם על המשתה. וכשנעשו שמחים מאוד, עמד המלך ואמר לבנו, היות שאני חוזה בכוכבים, אני רואה שאתה עתיד לירד מן המלוכה, וכן, תראה שלא יהיה לך עצות כשתרד מן המלוכה, רק תהיה בשמחה. מה בולט פה? שהמלך מחכה לטיימינג מסוים בשביל לדבר עם בנו. מה זה הטיימינג הזה? שיהיו נורא שמחים, שהמוחין שלו יגדלו, יתרחבו. מה הוא אומר לו? אני חוזה בכוכבים שאתה תרד מן המלוכה. מה הוא בעצם אומר לו? המלוכה שלך היא זמנית. הוא אומר לו, כשזה יקרה, אני מבקש ממך שתהיה שמח. עכשיו תראו, טבע האדם שבאים לבן אדם ואומרים לו, קח משהו טוב, קח משהו מפנק, למשך תקופה מוגבלת, אז בן אדם אומר, אם זה לא יישאר אצלי לתמיד, אני לא רוצה את זה. זאת אומרת, יש תפיסה כזו אנושית, למה? כי אנחנו לא רוצים לחוות את הצער של האכזבה. אנשים שחוו נטישה בחייהם מאוד מאססים מליצור קשרים חדשים. מאוד נזהרים מזה. שמה יחוו התקשרות וזה לא יחזיק ויהיה להם את הצער של הנטישה ואז מגיעים למסקנה בשביל לא לחוות את אותו צער שוב, ראוי ונכון להימנע מליצור קשר. זה לא ראוי ונכון, רק במוחו של אותו אדם ונפגע, שנפגע, זו המסקנה. עכשיו, הסיפור הזה שהמלך אומר לבנו, אני חוזה בכוכבים שאתה מה? שאתה עתיד לירד מן המלוכה. מתוך זה שהוא אומר לו שאתה מצווה להיות בשמחה, אנחנו מבינים שזה דבר אפשרי. אלא מה? זה אתגר, זה יעד להשגה. כי ישנם שני מיני שמחה. לא צריך למהר ליישם את מה שמדברים עליו, אבל לראות מה הם שני מיני שמחה. שמחה אחת היא שמחה שתלויה בהישגים, היא תלויה במלכות. יש לי רכב, יש לי ממון, יש לי הישגים של העולם הזה, כבוד, הערכה, מקום בחברה. זאת אומרת, זה שמחה תלוית משתנים חיצוניים. וישנה שמחה שהיא קשורה בדברים שאינם חיצוניים. שמחה שקשורה במהות. לדעת על שני הסוגים הללו. כשבן אדם הוא מלך, הוא מקבל סיפוק הוא מקבל כוח, הוא מקבל שררה שהיא חיצונית לו. עכשיו, בדרך כלל שבן אדם מקבל משהו טוב חיצוני, הוא מנסה לאחוז בזה. מה זה נקרא לאחוז? שזה יהיה לו לתמיד. ובאמת אנחנו רואים שהצורה שבה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם אי אפשר לייחס. אנחנו לא יכולים לייחס בימי הנעורים, אנחנו לא יכולים לייחס בעונת האביב, אנחנו גם לא יכולים לייחס בעלים שעל העץ בסתיו. כשבן אדם מצליח לשמוח במה שיש בחייו, כל עוד זה נמצא, וכשזה איננו, להיפתח למשהו אחר. העניין הזה, הוא אומר לו, אתה עתיד לרד מן המלוכה. כל אחד מאיתנו הוא מלך. מלך במובן שהוא יכול לצוות פקודות לרכב שייסע, יכול לצוות אם זה מורה בכיתה, יש לו מלכות על הכיתה, אב המשפחה, יושב ראש ועד הבית, כל אחד יש לו מלכות קטנה, פקידה במשרד, יש לו מלכות על המנקה, כל אחד יש לו מלכות. עכשיו, כשבן אדם יורד מן המלוכה, בדרך כלל זה סיבה ומתכון להתבאסות. המלך אומר לו, תשמע, יא איבני, זה עתיד לקרות, אני רואה את זה, רק אני מבקש לך שזה יקרה, תהיה בשמחה. עכשיו, באמת זה לא ציווי לעתיד. אני במיוחד נותן את הפרטי העמקה האלו מתוך הנחה שזה פעם שישית שאתם שומעים את הסיפור, כי אם זה פעם ראשונה צריך לדבר ברעיונות אחרים. זה לא שהוא נותן לו איזה פתק סודי, והוא בעצם אומר לו, כשזה יקרה, אני מזכיר לך להיות שמח. בוא נעשה עוד פעם ביחד, אני אעשה ככה, ואני אעשה את הצ'ו צ'ו צ'ו ביחד. זה לא שהוא אומר לו, כשזה יקרה, אני מזכיר לך להיות שמח. איזה יופי, איזה צלילים נעימים. אתה בא להשקיע יותר. הוא בעצם אומר לו, אם אתה תקבל את דבריי, שכשיורידו אותך מן המלוכה להיות שמח, ממתי אתה צריך לעבוד על זה? מעכשיו. זאת אומרת, כבר מעכשיו, אתה צריך להיות במלוכה בלי להיחס בה. זאת אומרת, למצוא משהו שימלא את חייך, וייתן לך משמעות פנימית, איכותית, שכשזה יקרה, תגיד, טוב, יופי, זה קרה. לפעמים מלך יורד מן המלוכה, כי פשוט הגיע זמנו של מלך אחר למלוך. כתוב, אין אדם נוגע במוכן לחברו, ואין מלכות נוגעת בחברתה, אפילו כמלוא הנימה. אומרת הגמרא, היכן שאומרת, זה במקום אלו שמצטטים את המקור המדויק. הגמרא, מסכת יומא, דף למ"ד. בשמך יקראוך, ובמקומך יושיבוך, ומשלך ייתנו לך. ואין אדם נוגע במוכן לחברו, ואין מלכות נוגעת בחברתה, אפילו כמלוא הנימה. כל עוד בן אדם ראוי לו למלוך, הוא ימלוך. כשמגיע הזמן שלו לפנות את מקומו, הוא מפנה את מקומו. מספר את הגמרא על רבשי. מי היה רבשי? רבשי היה עורך התלמוד. תחשבו איזה אדם גדול זה, שזכה לערוך את התלמוד בבלי. בדרך כלל מקובל מי שערך את התלמוד זה רבינה ורבשי. אנחנו מדברים על תאריכים בסביבות שנת 500 לספירה. מהו בעצם התלמוד? זה הפרוטוקולים של בתי המדרש לאורך מאות שנים, שישבו בבית המדרש ופלפלו להבנת התורה, ביאור התורה שבעל פה. ובעצם הרחבה של העניין של רצון השם. בתלמוד יש גם הלכות, גם את הדיון התלמודי, זאת אומרת איך מגיעים לאותם הלכות, לא ישר מביאים את המסקנה אלא את ההשתלשלות בדרך ל, זאת אומרת לתת לנו את האווירה החיה, את האקשן דקדושה. ויש גם אגדות, סיפורי אגדות, שחלקם נשמעים סיפורים ממש מוגזמים, כמו אגדות שנקראות סיפורי רבא בר בר חנה, שאומר יום אחד ראיתי איזה עיר שהיה בה 60 בתים, ובא צפרדיה ואכלה את כל בלה את כל ה-60 בתים, ובא עורב ואכל את הצפרדיה ועלה לנוח על האילן. אומר תראה איזה כוח היה לאילן הזה שהחזיק את העורב, שאכל את הצפרדיה, שאכל 60 בתים. הוא אומר לו, לולא ראיתי את זה בעצמי לא הייתי מאמין. ה-15 תורות ראשונות בליקוטי מאורן זה על אגדות רבא בר בר חנה. רבנו הקדוש סיפר שבא אליו רבא בר בר חנה בחלום ואמר לו שיבאר את העניין הזה. האגדות הללו שבש"ס הם הרבה פעמים נשמעים כסיפורי גוזמאות, יש כאלו שמפרשים אותם כפשוטם ויש כאלו שמפרשים אותם בשפת הסמלים. הרמח"ל הקדוש וגם המהר"ל ועוד אומרים דבר מאוד מעניין, שאת כל הסודות שעברו במיסטיקה היהודית, תקראו לזה מיסטיקה או נקרא לזה התורות האזוטריות, הסודיות, הרי התורה שבעל פה היא הייתה במשך שנים רבות באמת בעל פה, שיננו אותה. זה היה ממש התרחשות מדטטיבית. ממש היה את המשנה היו משננים 100 פעמים, והמשנה גם בנויה בצורה כזו שהוא טקסט שנועד לשינון. זה ממש נכתב, נערך על ידי רבי יהודה הנשיא ברוח הקודש. ואחרי 100 פעמים, שזה היה חקוק על ליבות השומעים, המורה היה יושב עם תלמידיו, מבאר, מעמיק ומחדש. והיו שונים את המשנה בשירה ובזמרה. למה אני אומר שירה מדיטטיבית? כי טקסט שאני אומר אותו פעם אחת, אני עוד חושב עליו בשכל הרגיל. 10 פעמים זה כבר משהו אחר. תחשבו מה קורה בפעם ה-50 או ה-60. המחשבה הרגילה, השכל הרגיל כבר לא פעיל. נכנסים למימד אחר. המילים הקדושות הללו, עוד אינני יודע אם עשו את זה בחבורה או לבד, על איזו חוויה נפלאה התרחשה שם. ואחר כך העמיקו בזה עוד בהדרכת המורה. במשך כמה מאות שנים הצטברו דיונים מפרים מאוד בבתי המדרש, שעברו בחוברות אישיות או בקונטרסים, מגילות קלף שהיה בכל בית מדרש. בא רב אשי וערך את כל זה לדורות עולם, את התלמוד, בצורה נפלאה מאוד. כפי שאמרתי, בתלמוד יש שלושה עניינים עיקריים. מה הם שלושת העניינים העיקריים שאמרנו? יש את ההלכות, יש את הפרוטוקולים של הדיונים עד לאיך השתלשלה אותה הלכה, והדבר השלישי זה אגדות. נקרא בשפת חז"ל אגדות. אגדות, כן. רבי יהודה הנשיא ערך את המשנה. עכשיו, התורה שבעל פה הייתה בעל פה, שזה אמרנו שהם שיננו אותה בעל פה. היה את הידע הנסתר, שלא הייתה ברירה, גם אותו היו צריך לכתוב, אבל איך אפשר לכתוב את הידע הנסתר? בלי שימשמשו בו מי שלא ראוי לכך. כי הידע הנסתר הוא בעצם אומר שהוא לא שווה לכל נפש, שמי שמקבל אותו רק מי שראוי ומוכן לכך. אומר הרמח"ל שאת הידע הנסתר שעבר בעם ישראל מדור לדור, ממורה לתלמיד, הצפינו. ובתוך מה הצפינו אותו? בתוך האגדות המוזרות הללו כביכול. ששם נמצא הידע הכי משמעותי. עורך התלמוד, רב אשי, היה במשך 60 שנה ראש ישיבה בבבל. יום אחד הוא פוגש את מלאך המוות. אהלן, אהלן, נשיקות על הלחיים. הוא אומר לו, מה העניינים מלאך המוות? הוא אומר לו, באתי לפגוש אותך. כמובן, זה לא נוסח ככה בגמרא, אבל לצורך השיחה החופשית שלנו, כן? זה. מה לא רבה? שייתן לי 30 יום שאני אוכל לחזור על תלמודי. צא עוד פעם. כי הרי לכאורה, מה בן אדם לחוץ לחזור על תלמודו לפני שהוא מסיים את חייו? עד רבה, זה בעל עוד כמה הוא העריך, תורת השם. אחרי 30 יום, פוגש אותו עוד פעם. אומר לו, רבה שאומר לו, מלאך המוות, לאן אתה ממהר? מה לוחץ עליך להתעסק איתי? אמר לו, הגיע זמנו של רבי נתן ברבימי למלוך. כאילו להיות ראש ישיבה במקומך. מה אנחנו למדים מהסיפור הזה? שלפעמים בן אדם עוד לא צריך למות. הוא רק צריך, לפעמים הוא מת רק בשביל שיפנה את כיסו. יכול להיות שהמלך פה בסיפור, הרי אנחנו יכולים לבאר את זה בהמון רבדים, שזה הקדוש ברוך הוא וגם מלך כפשוטו, יכול להיות שהמלך פה בסיפור גם ראה בכוכבים שהגיע זמנו של בנו למלוך. אז הוא אומר, יש שתי אפשרויות או איך שהוא ימלוך. או שחלילה הוא כבר לא יהיה בחיים, או שימסור לבנו את המלוכה בחייו. היו כמה צדיקים שידעו את הסוד הזה. היה צדיק אחד, קראו לו רבי יעקב ישראל מצ'רקס. פעם סיפרתי עליו. הוא היה נשוי לביתו של האדמו"ר האמצעי. לבעל התניא היה בן, וביתו של בנו של בעל התניא נישא לרבי ישראל יעקב מצ'רקס, שהיה בנו או נכדו, שהיה נכדו של רבי נחום מצ'רנוביל. והוא היה אדם שהיה רואה נסתרות, הוא היה גר בעיר אורנו סטייפלר. והיו לו אלפי חסידים. יום אחד, כמו שאומרים, פתאום, מבלי התראה מוקדמת, עבר לעיר צ'רקס. והחסידים שגרו בעיר שהוא היה בקודם, בחו, וזה אומר, אל תדאגו, עוד יהיה לכם טוב, יהיה לכם רבי גדול. ואחרי זמן מועט, הוא שלח את נכדו, שקראו לו רב מוטלה, מרדכי דוב, שיהיה אדמו"ר עוד בחייו בעיר שהוא היה בקודם. הסיפור הזה ידוע בתולדות החסידות, זה סיפור מוזר. אדמו"ר שמבוסס כמה עשרות שנים באיזה עיר, יום אחד נוטש את העיר, פותח הכל מההתחלה בעיר אחרת, ומבקש שלא כמקובל מנכדו, כי לא היה לו בן, נכדו, שיפתח אדמורות בעיר שלו. זה נכדו, אותו רבי מרדכי דוב, המכונה רב מוטלה, הוא גם הדפיס את הספר של הסבא שנקרא שושנת העמקים, עמק תפילה. פעם סיפרתי לכם שהלכתי לתת את הספר הזה מתנה לרב קניבסקי. אז היות ונתתי לו את זה מתנה, אז לי לא נשאר ספר. אז הלכתי, כפי שכתוב בספר, שיש אדמור בירושלים, בשכונת סנדריה, המורחבת, קוראים לה אדמור מאורנו סטייפלר, שהוא הוציא את הספר של הסבא שלו, זאת התפיס מחדש. הלכתי לשם על פי הכתובת לקנות עוד כמה עותקים. מאז שוב לא נשאר לי עותק, קניתי כמה עותקים. זה מזכיר לי ש... ודיברנו קצת. ואז יצא שדיברנו, מה פתאום רבי יעקב ישראל מצ'רקס עזב את העיר ו... אז הוא גילה לי סוד, הוא אמר ככה מקובל אצלהם במשפחה, שהוא ראה שהגיע זמנו של נכדו למלוך. ואם בן אדם יודע לשחרר, הוא יכול גם להאריך חיים. לפעמים בן אדם אומר, הוא כל כך אחוז בדבר, הוא אומר, אין לי חיים בלי הדבר, כמו ש... צדיקים שהאמת הוא אומר, איזה יופי. אני ארוויח פעמיים, גם אני אחיה עוד וגם אני אשחרר את הדבר. זאת אומרת, אותו דבר שבמחשבה האנושית הרגילה יכול לגרום להתבאסות החריפתה, במימד מסוים יכול להיות ממש שמחה גדולה. וזה ביאר לי עוד עניין. הבת של רבי ישראל יעקב מצ'רקס, נישאה לבנו של האדמור הצמח צדק. זה שוב במשפחה, כאילו, כי הצמח צדק הוא גיסו של ה... ולבן הזה קראו רבי יוסף יצחק. הרבי רבי יוסף יצחק מלובביץ' שנפטר ב-1951, הרבי רייץ, הוא קרוי על שם סבו שעליו אני מספר. רבי יוסף יצחק, בן של הצמח צדק. הרבי ישראל יעקב מצ'רקס עשה דבר שלא מקובל, הורה לחתנו, בנו של הצמח צדק, שיהיה אדמור עוד בחיי אביו. ואביו, הצמח צדק, לא כל כך אהב את זה, אבל על פי הביאור הנסתר שאנחנו אומרים פה, שזה לא לפרסום, כן, שלא? יכול להיות שהוא גם רצה להאריך את חיי הצמח צדק. הוא אומר, אם בנו כבר נוהג אדמורות בחייו, הוא יוכל... זה סוד גדול מה שאנחנו מדברים פה. מה כמה נסוד? זה מוקלט, דברים. סוד במובן הזה, א', זה סוד, כי גם אנשים שזה נוגע להם ושומעים דבר כזה לא יעשו עם זה כלום, כי האחיזה בשררה היא יותר חזקה מאיתנו. ואנחנו גם מדברים על כך שאין לנו את הניסיון המעשי. חכמים דבר על דה ועלה. רק זה עולה פה לשיחה שכמו שהאבא אומר לבנו, אתה עכשיו תהיה מלך, ואני רואה בכוכבים שאתה עתיד לרד מן המלוכה, יכול להיות שהוא כבר ראה בכוכבים, שגם הוא עתיד לרד מן המלוכה, ובנו עתיד להיות מלך. הוא פשוט עשה את זה בפשטות. פשוט עשה את זה בפשטות, בלי לחכות שזה... אז למדנו פה יסוד חשוב, שלפעמים בן אדם מת, לא כי הגיע זמנו למות, אלא כי הוא נועד לפנות את כיסו לבא אחריו. יסוד גדול מאוד מאוד. לחיים לחיים. באמת, אין מה לעשות עם הדיבור הזה חוץ מאשר שיהיה לנו נחמד בשיעור. אין לזה שום יישום מעשי. אני אומר לך למה. כי אם בן אדם אמר, אדמור מנהיג את עדתו, לא כולם היה להם את הראייה של רבי יעקב ישראל מצ'רקס, וזה סיפור מאוד נדיר בתולדות החסידות. ואנחנו בקושי קראנו היום חומש ואומרים סוד גדול מאוד מאוד בכמין יומרה כזו שרק אנחנו פה יודעים סודות נפלאים. עכשיו, ובכל זאת, מה אפשר לעשות? שלפעמים, מה בעצם המלך הזה אומר לבן שלו שעכשיו יהיה מלך? אתה לא אמור לדעת נסתרות. רק כשהדבר יקרה, תשמח בו, זה הכל. אתה תשמור על מלכותך כמה שאתה יכול. זה בעצם הרעיון. התפקיד זה מלכות, השררה זה מלכות. להיות מנכ״ל, או יושב ראש ועד הבית, או ראש הלשכה של מנהל בית הספר, כל אחד, זה שררה. ושמורידים מן המלוכה, כל אחד, כל בן אדם שמציאות חייו לא מתנהלת כפי רצונו, זה לרדת מן המלוכה. אז המלך אומר לנו, על הרדת מן המלוכה הזו, זה יכול לפעול דברים כל כך טובים, שאין לך מושג בכלל. אז הוא אומר, כשאתה המלך תהיה שמח, וכבר עכשיו בוא תכין את עצמך, כשתרד מנוחה גם תהיה שמח. זה אתגר, זאת אומרת, זה מצריך למידה. זה לא דבר שכמו שאומרים, מישהו שתרד, זה מלך, ראיתי בכוכבים שאתה עתיד לרוץ מרתון, אז שיגיע, תראה בעיתון שיש מרתון בתל אביב, תרוץ. אז תתחיל להתאמן. זה גם להתאמן, ללמוד על שמחה שאינה תלוית תפקיד, או אינה תלוית מציאות חיצונית, זה כדאי ללמוד. האדם הרגיל מה יגיד? האדם הרגיל יגיד, אני לא רוצה את התפקיד אם הוא לא נשאר לי לתמיד. אנחנו מכירים את זה בסיפור על רבי אלעזר בן עזריה. כשהדיחו את רבן גמליאל מן הנשיאות, חיפשו למנות נשיא חדש, נשיא הסנהדרין. באו לרבי אלעזר בן עזריה. מה הוא אמר להם אחרי שהציעו לו את ההצעה הזאת? אני צריך להתייעץ עם אנשי ביתי, ואחרי זה כתוב, הלך להתייעץ עם אשתו. זה מעניין שבאותה שורה הגמרא אומרת, בהתחלה אומרת עם ביתי, אחרי זה הלך לאשתו. שלא נתבלבל שהוא הלך להתייעץ עם הקירות או משהו, אומר עם ביתי, אחרי זה עם אשתו. בואו נשתער רגע על הדקות הראשונות כשהוא מקבל את הצעת התפקיד. איזה התרגשות זאת. תחשבו, יום אחד אתם מקבלים טלפון. נראה טלפון סתמי. ומציעים לך או לך איזו עבודה מאוד, תפקיד מאוד חשוב בתחום שאתה יודע. שבן אדם ממש מתרגש. מה אתה עושה? תוכנה, יפה. פונים אליך ואומרים לך ש תעזור לי להשנית את הדוגמה שהם
מנהל תוכנה.
יפה מאוד. איזה התרגשות זאת. למרות ש רבי אלעזר בן עזריה צריך לדעת שהתנאים והמוראים, חז"ל אומרים שהם היו בכזו קדושה עליונה שהם יכלו להחיות מתים. רק אנחנו יכולים להסתכל על הסיפור הזה במימד האנושי, שנורא מתרגש, שמח. הולך לאשתו. ואשתו גם אמורה להתרגש, כי זה מכבד את שני בני הזוג. ואז מה היא אומרת לו? אז אם ננסח את זה קצת אחרת לצורך השיחה החופשית, תשובתך נכונה. ותשמע, כמו שהם הורידו את רבן גמליאל, הם יוכלו יום אחד להדיח אותך. אז בואו נמשיך את המסקנה. אז ממילא מה המסקנה? לא, אבל למה לא? בואו ניתן איזה מילים, למרות שכל אחד כי זה לא לתמיד, וגם כשיורידו אותך, יהיה לך כזה צער שאתה תתחרט בכלל. אתה כבר יהיה לך כל כך כיף בתפקיד, שכשיורידו אותך, הצער לא שווה את זה שהוא היה לכתחילה. הטיעון הזה, הוא טיעון הגיוני. היום מסרתי את השיעור הזה בבוקר, במכללה בירושלים, אחת הבנות אמרה לי שיש לה חברה, שבעקבות סיפור הגירושין של ההורים שלה, שכל כך פגע בה, היא לא מוכנה לצאת לדייטים. מדוע? אומרת, אני לא רוצה להגיע למצב שיהיה בקשר, והקשר הזה יום אחד לא יהיה. על פי שכל, על פי היגיון טבעי, יש בזה סוג של היגיון. אבל בעומק, 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 תדעו לכם, נדע לנו, שעיקר העבודה ביהדות זה עבודת ההתחדשות. ממש ככה. וגם שלמה המלך מביע את ההיגיון הזה בקהלת, שאם במילא מתים, למה להיוולד? נכון. אלא מה? ההיגיון הזה, אי אפשר לתקוף אותו בהיגיון, כי זה חוויה, זו חוויה שיוצרת היגיון. מובן המשפט הזה? זה לא היגיון שיוצר... החוויה מתלבשת ברציונל, החוויה כל כך כואבת. אמרתי לה, ביקשתי מאותה אחת שסיפרה לי את זה בשיעור, שתלך לחברה שלה ובשליחותי תלמד איתה את הפתיחה למעשה משבעה קבצנים. שרבנו הקדוש מלמד אותנו לא להסס לקבל את המלוכה, וכבר שהיא מתחילה, זה לא אומר שזה לא להיות בהתקשרות בקשר עמוק, אלא לעבוד. יש בן אדם אומר, אני אהיה בקשר, אבל אני לא אתן את כל הלב שלי בשביל לא להיפגע. חס ושלום, לא זה הדיבור. אני אהיה בקשר, אני אשמח בעבודה, אני אשמח בתפקיד, אבל במקביל אני אעבוד על מציאת תוכן פנימי, משמעותי, מעשיר, משמח, מחזק בדבקות עם ריבונו של עולם, שהשמחה או החיות שיש לי מהזוגיות או ממקום העבודה יהיו משניות לעניין הפנימי, הקונספטואלי, קולוסלי, קונטרה-רבולוציוני שיש בחיי. זה לימד אותי הרב סטבסקי, לומר מילים כאלו שאינם קשורות, למרות שהן קצת קשורות. במיוחד הסיום קונטרה-רבולוציוני, כאילו. ויבה רבולושן. זה אני, התנועה הזו שעשיתי ככה, הרב סטבסקי אפילו אומר מילים ככה. אומר לו, הרב, מה זה עושה לי? ויבה רבולושן, תחי המהפכה. תחי המהפכה, זה הכוונה היא המהפכה מההיגיון הכובל. אז שימו לב לנקודה שמתחדשת פה, זה לא שלא ניתן את הלב במה שאנחנו עושים, אלא נהיה בקשר, נפתח מימד פנימי יותר נוסף. ועד רבה, ככל שאנחנו בקשר עם אותה שמחה פנימית, אז כל מה שנעשה זה יהיה עם הרבה יותר חיות. כי אנחנו לא ננסה לקבל חיות ממה שלא אמרו לתת חיות. דוד בן יוסף תמיד אומר, לינוק משורש שורשים. אדם שהוא יונק משורש שורשים, אז אדרבה, הוא יותר חברתי, הוא יותר ידידותי. זה לחפש, ללמוד על מימד נוסף של שמחה, של חיות, שאינו קשור בחיוניות הרגילה שיש לנו, שזה מממון, כבוד, חפצים וידידים. להציב את זה כיד, ללמוד את המימד הנוסף הזה. זה בעצם מה שהמלך אומר לבנו. אני רואה שאתה לא תהיה במלוכה. תרד במלוכה. אז אני רוצה שתהיה בשמחה. מה זאת אומרת תהיה בשמחה? הרי הוא לא מטיל עליו משהו שלא קיים. זה יכול להישמע אתגרי, אבל שיהיו לך עוד סיבות לשמחה, שאינם קשורות בתפקיד. לחיים לחיים. רב לוי יצחק מברדיצ'ב אומר, הגומל לחסדים טובים לעמו ישראל. המילה גומל זה גם, לכאורה זה עצירת השפע, זה כמו שגומלים ילד מניקה. זאת אומרת רב לוי יצחק מברדיצ'ב, שלפעמים לוקחים לבן אדם את השפע בשביל שילמד להעריך אותו יותר, וזה החסד שיעשה הקדוש ברוך הוא עושה לו. כי לפעמים שיש לו את כל הטוב כמו ילד שהוא לא יודע להעריך את זה. אז לוקחים לו את זה, והוא אומר, זה גוף החסד. שהחסד שזה יחזור אליו, זה יהיה כבר ממקום שיש לו לזה הערכה, יש לו כלי לזה. אז זה החידוש שלו, שזה כשלעצמו חסד בעניין הזה. אין כלי, וזה גם לא באמת, זה גם לא ממלא אותו. לא רק אין כלי, גם אין שפע. השפע לא מזין אותו, לא ימלא אותו. אז החסד שהקדוש ברוך הוא עושה לנו לפעמים שהוא לוקח את הדבר. ואז אנחנו יותר, אז החסד הזה באמת יכול להזין אותנו. וחלק מאותו חסד, בכל מה שעובר על בן אדם בחיים, כל מה שבן אדם עובר עליו, היו אומרים חסידים שבן אדם צריך שיהיה לו חבר טוב. חבר טוב זה עניין מרכזי בעבודת השם. ולעיתים זה לא קורה מעצמו, כי כתוב עליו קנה לך חבר. קנה זה דבר שהוא לא ספונטני. תשקיע שם. חבר זה עניין משמעותי. איפה זה מופיע הביטוי הזה קנה לך חבר? במשנה שניתאי הארבלי ו... מי החבר שלו? הבן זוג שלו? טוב, אומר, עשה לך רב, וקנה לך חבר, ודן את כל אדם לקו זכות. אומר הצדיק הקדוש, רבי יצחק מבורקי, שאת כל אדם תדון לקו זכות. חבר זה משהו מעבר לקו זכות. אצל החבר זה כבר לא מספיק קו זכות, זה אכלה כזו מלאה. עכשיו, למה אנחנו מכניסים פה פתאום את העניין הזה של קנה לך חבר? כי כל ההתמודדות הרוחנית וההתחזקות בעם ישראל היא נעשית בקשר עם צדיק, בקשר עם עצמי, בקשר עם חבר קרוב ובקשר עם חבורה. והעניין הזה של חבר הוא נקודה מרכזית, נקודה משמעותית. אבל זה חברות שהיא מוסיפה חיים. זה לא חברות מחלישה. לא כל אחד זה החבר או החברה של החבר, שאומרים קנה לך חבר. וצריכה להיות חברות מוסיפה, קודם כל שהשיחה היא מוסיפה לנו. זה גם מישהו שחפץ בהתקדמות כמונו. רב שמחה בוני מפשיסחה, בדרך כלל אומרים פשיסחה, כותבים את זה עם רש, פשירסחה. הוא היה אומר על החבר של יהודה. ראש חודש ניסן נקרא נשיא לשבט יהודה. חבר של יהודה קראו לו חירא האדולמי. הוא נקרא רע. פעמיים כתוב שם בפרשית למתחת על רעהו. זאת אומרת, כל אחד צריך שיהיה לו חבר, כמו שליהודה היה את חירא האדולמי. עד כדי כך זה חבר, הוא אומר שהוא יכול לחשוף בפניו את כל נגעי לבבו, והחבר לא ידחה אותו, ויואב אותו כמו שאהב קודם. כי גם כש... יהודה היה עם תמר, הוא לא ידע שזו תמר. כתוב שהייתה קדשה, שזה כמו יצנית, כמו... והוא בא, כאב לו מאוד שהוא נכשל בדבר כזה, והוא רצה לקיים את ההבטחה שלו, כי היא שאלה אותו, מה תיתן לי בשכרי? מה הוא אמר לה? יש לך גדי עזים מן הצון. זה אמרה, אבל תן לי ערבון שזה יקרה. אז הוא השאיר לה את חותמו פתילו בזה. אז את מי הוא שולח שיביא לגדי עזים? את חירה, זאת אומרת, הוא מספר לו בחופשיות, את כל... אומר רפסי חבון, אם זה חבר טוב, שאנחנו יכולים לגלות בפניו את כל ניגי לבבינו. זה פתיחות. ולמה בן אדם לא מוכן להיות בפתיחות הזו? כי הוא אומר, אולי התדמית שלי תיפגע, אולי ישתמש במידה הזה כנגדי. אבל אם בן אדם נותן אמון בפשטות, יש הרבה אנשים שיודעים להקשיב לאחרים, הם לא יודעים לשתף. זה אומר שהם מקשיבים לאחרים הרבה פעמים, בן אדם מקשיב לאחרים בשביל לקבל מקום. זה טכניקה לקבל מקום. להיות המקשיב הסביבתי. כמו שיש את הליצן הסביבתי, את החברמן של השמה. אז בן אדם מקבל מקום על ידי שהאוזן קשבת. רק המחיר של זה, שאחרי זה הוא בעצמו מתקשה לשתף, כי הוא לא נותן אמון שמישהו באמת אכפת לו. ו... זה חלק מהעבודה הרוחנית שלנו ללמוד לתת אמון. לתת אמון בקבלת עול בלי בדיקות. מה הכוונה? יש שתי אפשרויות להגיע לתת אמון. או שאני בודק מישהו, בודק אותו בדיקה אחר בדיקה, שאני גלה שבאמת אכפת לו ממני, והוא מקשיב בטוטליות, והוא תמיד זמין עבורי. וזה מתכון בדוק שלפחות יעברו כמה גלגולים עד שיהיה מישהו כזה. ויש אפשרות פשוט לתת אמון, לתת את האמון. לתת את האמון שהעומד מולי מצליח על כוונתו ואינו מספיק. ואז יתגלה רק לטוב. וגם אם יהיו דברים לא כפי שתכננתי, לשמור בזה. זאת אומרת, אני חושב שאומרים בשם רב נפתלי מרופשיץ, שאומר לפעמים יהודים שנזקוקים לישועה הולכים לרבי. אני רק רוצה שתדעו שבחסידות יש שני סוגי אדמו"רים. יש רבי כמו שהיה בפולין, וכמו אדמו"רים, איך קראו לאדמו"ר בפולין, בגליציה, בהונגריה, איך היה נקרא אדמו"ר? ביידיש. הגוטריד. תרגום לעברית. מה זה גוטריד? יהודי טוב. תדעו, ככה קראו ביידיש לאדמור יהודי טוב, הגוטריד. הוא גם לבוש יפה, הוא גם מקשיב בסימן. בחבד, האדמור זה היה הנשיא. אז כרגע אני מדבר על אדמור באומן של גוטריד, אבל היו גדולי עולם, צדיקי, צדיקי הדורות. אז הוא אמר, הרופשיצר, שמה שאפשר לפעול אצל רבי, אפשר לפעול אצל חבר טוב. מה שאפשר אצל גוטר איד, אפשר לפעול אצל גוטר פריינד, כאילו חבר טוב. אז למה בכל זאת רוב האנשים הולכים לרבי, אמר הרב שיצר? הוא אמר, כי יותר קל למצוא רבי מאשר חבר טוב. גוולד. את זה כתב בשבת האחרונה איתיאל גלעדי, יש שלון בית כנסת שנקרא קרוב אליך. כל כך נגע בליבי, התקשרתי אליו היום לאיתיאל, תלמיד של הרב גינזבורג. אז שם הוא כתב רב חיים מצאן, זה אומר לי, תשמע, חיפשתי את זה אחרי זה, לא... מה? זה מאוד חזק העניין, הדיבור הזה. ואז הוא עשה שם גם חלוקה, שאלתי אותו אם זה מהרב גינזבורג, ב-TTL, או מה שהוא כתב שם, קראת? או מה שהוא כתב שם, מי עוד קרא? תקראו, אפשר ברשת להשיג את זה. שאלתי את זה עם הרב גינזבורג או משלו, אז הוא אמר לי שזה מהתבוננות שלו. אז הוא אמר, טוב, אבל הוא כל כך יונק מה... אז הוא כתב שם שיש שלוש מדרגות בחברות, על פי איך נאב דלם תקח. נאב דלם תקח זה מודל של הבעל שם טוב, שכל דבר בשביל להגיע לתיקון, שלב ראשון זה הכנעה. הכנעה זה לקבל את המציאות כפי שהיא. הבדלה זה לראות מה היה שלא כראוי ולשחרר אותו, והמתקה זה לתקן את המציאות. אז הוא עשה שם הבחנה בשלושה סוגי או שלוש רמות של חברות. רמה אחת שאני משיח את ליבי בפני החבר וללא שום צנזורה, ממש מקבל אותי לגמרי. זה הכנעה, שגם החבר שהוא מקשיב לי הוא מקשיב בהכנעה. זה לא רק שאני בהכנעה לספר את ניגי לבבי, כי ההפך מהכנעה זה להסתיר. ההפך מהכנעה זה לנסות לאחוז בתדמית. ההפך מהכנעה זה להתכחש, זה להדחיק. אבל גם ההכנעה של המאזין זה רק להאזין. זה בלי יצור, בלי... תת לזה להיות. הבדלה זה השלב אחרי, השלב הראשון שרק להזנה, אז החבר יכול לתת גם איזה עצה טובה, כאילו להצביע בפניך על משהו שראוי לתקן, זה הבדלה, כאילו משהו שצריך. אז זה רק אחרי הקשב המלא המקבל לגמרי. אפשר לדרוש את זה כשלוש סוגי חברות, ואפשר לדרוש את זה, כך אני לקחתי את זה, כשלוש רמות באותו קשר. שקודם כל רק ההזנה, בלי שום דבר אחר. אחרי זה אפשר לדבר מזה ושיהיה הבדלה. השלב השלישי זה ההמתקה, שחבר עוזר לך לראות איך בתוך העניין עצמו הייתה נקודה טובה. כמו שמסתיים שם הסיפור על יהודה, שאנשים אומרים לא הייתה בזה קדשה. שהוא הולך לחפש אותה, אז בחסידים דרשו, לא הייתה בזה קדושה, כאילו לא הייתה פה מישהי לא ראויה. שזה כאילו סיפור מתוקן מתחילתו, שזה המתקה גמורה, שמתגלה בדיעבד, שכל הסיפור היה סיפור בקדושה. אבל לא ממהרים להמתקה לפני שעוברים את כל השלבים. על הדיבור הזה, שיותר קל למצוא רבי מאשר חבר טוב. אוי תתה. עכשיו, אין הדבר תלוי אלא בנו. זאת אומרת, אם בן אדם הציב לעצמו כיד להשתלם בנקודה הזאת. עכשיו, בשביל שהחברות תהיה טובה, כמו שאומר רב שמחה בוני מפשיסחה, שיהיה בה את המימד הזה של יהודה וחירה האדולמי, ראהו האדולמי, צריך שבן אדם יסכים לפגוש את ניגי לבבו לגמרי. בעל שם טוב הקדוש אומר שברגע שבן אדם מכיר במצבו כפי שהוא, זה עצמו כבר המתקה. רב שמחה בוני מפשיסחה שאל את החוזה מלובלין, אמרו לו שהחוזה אמר ש... כשבן אדם מכיר במגרותיו ובפחיתותו באמת, באמת, אז הוא, זה כמו, זה משפט, זה מילים כאלו שאני לא יודע איך להמשיך את המשפט, זאת אומרת שהוא, הוא אמר משהו אחר. הוא אמר שאם בן אדם יש לו חובות לחבר שלו, ולא בדיוק ידוע מה החובות ואיך החובות, וכשהם יושבים ועושים את החשבון בדיוק, והכל מפורט וידוע, זה כבר נחשב כאילו הוא שילם לו חצי. ככה יש משפט כזה. אנחנו רואים כמו עסק שנמצא בקשיים, וכשבא רואה חשבון ונותן דין וחשבון מדויק מה המצב, זה כבר חצי מהתיקון של העניין. גם בן אדם שתקוע בחיים שלו והוא מקבל, עושה חשבון נפש והתבוננות מדויקת מה מצבו, זה כבר חצי מההמתקה. אז הוא שאל אותו, האם זה ככה גם? לא, זאת אומרת, הוא אמר לו, שמעתי שאמרת ככה גם שזה מול ריבונו של עולם, שבן אדם ער לגמרי למצבו הרוחני, והוא לא בהכחשה מכלום, זה כמו, זה כבר חצי תיקון. אז הוא אמר לו שכן. הוא אמר לו, כמו שבן אדם, יש לו איזו סחורה שהוא רוצה להבריח והיא מחוץ למדינה. היא נקראת סחורה אסורה. כי לא שילמו עליה מכס ואין עליה את חותם המלך. אבל אם ישימו עליה את חותם המלך, זה כבר הרבה יותר קל להכניס אותה, אפילו שהיא עוד מחוץ למדינה. אומר, חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. ברגע שיהודי מכיר במצבו כפי שהוא, זה כבר חותמו של הקדוש ברוך הוא עליו. רק שפה צריך לדעת. יש אנשים שהם כל כך שבועים בתדמית, שבשבילהם תהליך האמת זה להכיר את גריעותם ופחיתותם. יש אנשים שהם כל כך שבועים בדמיונות שהם כלום והחיים שלהם על הפנים, שבשבילהם האמת זה להכיר במעלתם. אם יש מישהו שהוא כך שבור נפשית משמעת השיעור הזה, שחותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, שיקיר בפחיתותו ובגריותו, חס ושלום, תצא מזה קטסטרופה. כל אחד לפי עניינו, שזה אמרו תורת הזמרה, על תורת הזמרה אמרו חסידים שזה כמו פרה אדומה, היא מתמת את התיאורים ומתארת את התמאים. אולי אפילו זה מרבי נתן. בידה שהוא כל כך שבור, מחזיק ממנו ככלום, אז באמת מראים לו שזה לא האמת. האמת היא שהוא כן משהו. בן אדם שחושב שהוא משהו, מראים לו שהאמת שהוא לא.
ומה האמת של האדם הסביר?
לא, זה האמת של כל אחד. זאת אומרת, כל אחד לפי הנקודה נדרשת אצלו לתקן. זה לא עניין של סביר. בדורנו האמת זה להכיר במעלתנו. אני אומר, אם עושים הכללה של דורנו, זה דור של לבבות. זה אך כן, שבן אדם ידע את מעלתו ואיכותו הטובה. כן, עכשיו באמת היום זה פחות חסרונות כי אם כאבו. פעם זה היה יותר לספר לחבר על חסרונותיו, אבונותיו. היום זה כמעט לא נוכח. זה שמישהו שנוכל לספר לו את כאבנו, את אשר על ליבנו. יש חסרונות, אבל החוסר איזון נפשי הוא הרבה יותר נוכח מהשגיאות בעבודת השם. יש כתוב שאפילו פושעי ישראל הם מלאים מצוות כרימון. אז פעם בא איזה למדן אל הרבי מלובביץ' שעבר לו, איך זה יכול להיות? אומר, אם הגמרא אומרת שהם פושעי ישראל, אז איך הם מלאים מצוות כרימון? אז הרבי אמר לו, אני שואל את אותה שאלה רק הפוך, אם הם מלאים מצוות כרימון, איך אפשר לקרוא להם פושעי ישראל? זאת אומרת, כל אחד את הצד שהוא צריך לתקן. בן אדם ששבוי באגו, אז העבודה שלו לראות את פחיתותו, אבל בן אדם ששבוי בפחיתותו, אז בשבילו האמת זה לראות את מעלותיו, זה לראות כמה הוא נפלא. שנזכה, שנוכל להיות חברים טובים, ולקיים את דברי חז"ל, עשה לך רב, או קנה לך חבר, זה עסקת חבילה, והבא דן את כל האדם לקו זכות. יהיו ברוכים ולילה טוב.